הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פה, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל.
אוקיי, מאזינות ומאזינים, שלום שלום, שלום רב, ברוכים וברוכות הבאים לעוד פרק של זמן זהב, התוכנית שבה אנחנו עוצרים לרגע כדי ללמוד, להתרגש ולגלות משהו חדש. רגע, 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 נסגור גם את ה... אוקיי, ואני רוצה כאן לסגור את זה ולהיות איתכם ולגלות משהו חדש על החיים, במיוחד בגיל שבו הזמן הוא באמת זהב. אז אנחנו כאן היום, הכל משתולל לנו, השירים משתוללים, הכל משתולל. בוא נראה, רגע רגע רגע, איך אנחנו, זהו, אוקיי, יופי, עכשיו אנחנו כאן איתכם. נושא מרתק היום, מיפוי יכולות ביומטרי. מה אם אתם הייתם יכולים לקבל מראה פנימית אל תוך הכישורים, הפוטנציאל והיכולות שלכם כבר מגיל צעיר? או גם עכשיו כשאנחנו בגיל הזהב. לא דרך ניחוש או שיחה עם מאמן, אלא דרך ניתוח ביומטרי. ניתוח מדעי אפילו, יש לומר, של טביעות האצבעות שלכם. האורחת שלי המיוחדת היום היא ריבה אלקלעי, מומחית בתחום שצובר תאוצה בעולם, בארץ, מיפוי יכולות ביומטרי. היא מגיעה אלינו עם ניסיון רב בשילוב של בן גוף, מוח ומדע. היא תסביר לנו איך אפשר למפות את הפוטנציאל האישי שלנו מגיל אפס ועד גיל הזהב. כל זה כדי להיות טובים יותר בקריירה, בלמידה, בהורות ואולי אפילו גם בזוגיות. אז תישארו איתנו כי מחכה לנו תוכנית מרתקת. אני נעמי חייקה, אני מומחית לגיל הזהב, אני מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה, מחפשים אותי? אפשר בדף הפייסבוק או בטלפון 054-444-0668. לפני שנתחיל בשיחה המאוד חשובה שלנו, אני חייבת להזכיר לכם, כי השיח כאן הוא כללי, הוא לא מחליף בשום פנים ואופן ייעוץ מקצועי. אם יש לכם איזושהי סוגיה, בעיה, תפנו למישהו מקצועי, בהתאם לבעיה הספציפית שלכם. ואני כאן עם ריבה, ברוכה הבאה ריבה.
ברוכה נמצאת.
איזה כיף שבאת, ואת נמצאת איתנו בנושא כל כך מרתק, ולפני שאנחנו נצלול לתוך הנושא המרתק, כי הרבה מאוד שאלות לגבי הנושא הזה קיבלתי, גם בפרטי וגם בפייסבוק, מה זה? מי זאת? זה מעניין? כן, זה מאוד מעניין, ואת תכף תתני לנו את כל הפרטים, תציג את עצמך.
אז נעים מאוד. אני ריבה אלקלעי, זה השם שלי מיום לידתי. החלטתי שזה הכי בטוח. אני בזוגיות שנייה עם בן זוג מדהים. יחד יש לנו 7 ילדים, ואומרים שלא אומרים מספר, אבל 14 נכדים.
טפו טפו.
טפו טפו, עכשיו חופש, קיץ, זה הזמן של הסבתאות והסבים והסבתות. ואני מצליחה לג'נגל בין התפקיד הזה וגם לתת את השירותים שאני נותנת. אני מגיעה מעולם החינוך, שנים עבדתי במשרד החינוך, התחלתי כמורה, ובגיל מאוד מאוד צעיר אני לא רוצה לומר הפילו עליי, אבל ביקשו ממני, בואי תקחי את בית הספר לשנה, כדי שהעמיתה שלך, מנהלת בית הספר, תוכל לצאת לשבתון, ואחר כך תחזרי לתחום המדעים שאת כל כך אוהבת.
את מורה למדעים במקצוע?
אני מורה למדעים ומתמטיקה, ומאוד אוהבת בכלל, מדעי הטבע זה, זה הדבר הכי מדהים שיכול להיות, הכי מסקרן אותי בכל אופן. אוקיי, אז הלכתי לשנה, ואחר כך זה היה... יש לנו עוד איזשהו בית ספר במחוז, אם תוכלי רק ללכת לשם לשנה שנתיים, להעמיד אותו על הרגליים, ואחרי זה תחזרי לחדר המדעים שלך. והלכתי, אבל כבר נשארתי שם. כבר החלטתי שזה הבייבי שלי, ושם הייתי עד שלב הפרישה.
אז גנבו אותך מההוראה לניהול, והפכת להיות מנהלת בית ספר. כמה חשוב התפקיד הזה לחנך את הנוער שלנו?
אני חושבת שזה אחד המקצועות הדגולים ביותר והמשמעותיים ביותר שיכולים להיות. אני מודה לביוגרפיה שלי שזכיתי להיות במקום הזה, ולכל העמיתים והעמיתות שלי שעבדו איתי, היה צוות נהדר במקום שעבדתי. זו זכות גדולה.
אני מסכימה.
עבודה מאוד לא פשוטה, אבל... שנים קדימה יש, רואים את הפירות.
עבודה מאתגרת, עבודה, אבל עם הרבה, הרבה, הרבה נתינה, והנוער זה העתיד שלנו.
אני חושבת שאת יודעת, פעם הרמטכ"ל, כשאני הייתי חיילת, רפול היה רמטכ"ל. אפשר לחשב את הגיל שלי. והוא אמר שגננת טובה, זה מקצוע חשוב יותר ממפקד טוב. הוא היה איש צבא. ואני חושבת שהוא צדק. כי אנחנו מתחילים להשפיע ולעצב את הנושא הערכי והתנהגותי ובכלל חברות. את יודעת, תמיד גם אמרתי להורים, ילדים באים לבית הספר קודם כל להתמודד עם הג'ונגל הזה שנקרא החיים עצמם, לקבל כישורי חיים, ועל הדרך הם גם לומדים משהו.
אני מסכימה. אז לפני שאנחנו נדבר על ה... מקצוע חדש שלך לאחר ההוראה, או יש קשר, אני בטוחה שיש קשר.
יש קשר הדוק.
אז מה זה בכלל מיפוי ביומטרי? מה זה התחום הזה? איך זה עובד? ספרי לנו.
כששומעים את המילה ביומטרי, מיד קושרים את זה לתעודות זהות.
תעודות זהות או דרכון?
סיים. כן. מיפוי ביומטרי. זהות ביומטרית. ומתייחסים לתביעות האצבעות, אבל למעשה ביומטרי זה גם בדיקת דם, זה גם צילום רנטגן, זה כל מטר, כל מדידה שנעשה דרך הביו, דרך הביולוגיה. במקרה שלי, המיפוי שאני עושה הוא גם דרך תביעות האצבעות, תביעות כף היד כולה, כי גם שם יש תביעות, אני לא מדברת על קווים, תביעות וגם תביעות מכפות הרגליים. אלה האזורים שיש לנו תביעות. מאיפה זה התחיל? בכלל מחקר בגנטיקה בתחילת שנות ה-70, סוף ה-60, תחילת ה-70, המרוץ הענק לפענוח ה-DNA, ואז התחיל רק חקר המוח. זה נראה כאילו זה כבר משהו עתיק, אבל ממש לא. גילו שיש קשר הדוק בין התפתחות כפות הידיים והאור עם כל התביעות האלה, במקביל לקליפת המוח, מה שאומר הקורטקס, כל המרכזים הניהוליים שלנו, החשיבה, הזיכרון, החושים, כל הדברים האלה, הם נוצרים יחד באותו שלב, מאותה שלוחה תאית, בין שבוע 11 לשבוע 24 של ההיריון.
זאת אומרת, עוד כשהעובר בבטן אמו, נוצר ה...
הקונקשן הזה, הקשר הבלתי נפרד הזה. בהתחלה המדע לקח את זה כדי לבחון... כשלים מולדים נוירולוגיים, כי אמרו, אוקיי, זה קשור למוח ולתפקודי המוח, אז בואו נבחן את הנושא הזה. ואפילו היו אנשים, היו רופאים, שהיו מומחים לדרמטוגליפים, להבין שינויים מוזרים כאלה שרואים בדרמטוגליפים. היום יש בדיקות דם שעושות את העבודה הזאת, יש גם המון המון בדיקות שעושים כבר במהלך ההיריון, מה שלא היה בשנות ה-70 וגם לא ה-80. ואז קם, איך אנחנו אומרים, אחד שאמר, רגע, אם אפשר לזהות את הדבר הזה, אז בואו נראה אם אני יכול, הוא פסיכולוג וגם איש מדעים, בא מתחום הביולוגיה, אני רוצה לזהות מחלות בתחום בריאות הנפש בצורה מדויקת יותר. כי לא יכול להיות שבין פסיכיאטר לאלוהים אין אף אחד. וזה צריך להיות, כמו שבודקים, יש לך סוכר בדם, אין לך סוכר בדם. יש לך לחץ דם גבוה, אין לך לחץ דם גבוה. צריך להיות משהו שהוא יהיה חד משמעי.
כלי מסוים שאפשר משמעי, לבדוק.
חד משמעי, כן. והוא יצא למסע שלו, למחקר עתיר השנים שלו, כמעט 40 שנה. לי יצא לפגוש אותו בסוף שנות ה-80.
ממש פגשת אותו.
ממש פגשתי אותו, והתחננתי בפניו שיקח אותי כתלמידה שלו.
מי זה?
דוקטור ארנולד אולצמן.
אוקיי.
הוא ממש חלוץ בתחום הזה של מדעי ההתנהגות, והקשר עם כפות הידיים. הוא הסתכל על הידיים שלי ואמר בסדר. אני עושה את זה בקיצור.
הוא הסתכל על כפות הידיים שלך ואמר, את מתאימה ללמוד את הנושא?
זה אפילו, אני אגיד את זה אחרת. בהתחלה דיברתי איתו בטלפון, כי הגעתי אליו בטלפון, והיות ולא הייתי פסיכולוגית באותה תקופה, זאת אומרת, או לא היה לי קשר למדעי ההתנהגות, אז הוא פסל את האופציה הזאת לחלוטין. אבל אני אדם מאוד סקרן, ואני חושבת שכל הידע שלי נובע מסקרנות בראש וראשונה, שזו תכונה מולדת מסתבר. הלכתי אליו לפגישת אבחון. והוא בחן את הידיים שלי ואמר לי שם דברים ממש מדהימים, ואז הוא שאל אותי אם אני ארצה להיות תלמידה שלו. אני, זה היה כמו שחייה במפעל הפיס, רק להתקרב אל המחקרים האלה. ושנתיים אחרי זה הפכתי להיות מנהלת בית ספר, וככל שהתפקיד הזה דורש יותר, כי זה אחריות מלאה. אני, אם תלמיד יצא מבית הספר שלי והוא לא קורא ולא עושה חשבון בסיסי, ואין לו אוצר מילים בסיסי באנגלית, אני נכשלתי. ובאתי אליו, וכל הזמן ליוויתי אותו במחקר, והיינו נפגשים קבוע אחת לשבועיים, ובודקים ידיים ובוחנים דברים.
במקביל. את מנהלת בית ספר, ובמקביל לומדת את התחום הזה.
אפשר להגיד שיש אחד שהולך לדעת מה, לרקוד, אחד לצייר, אחד לשיר. אני הלכתי להסתכל על ידיים וטביעות. ואז אמרתי לו, תקשיב, היות ויש פה קשר ישיר בין הקורטקס והדרמטוגליפים, בוא נלך ונחקור אחורה ונראה עם מה כל אחד מגיע. אז אפשר יהיה לעלות, כמו ש... והוא הצליח. הוא הצליח להגיע לזהות מחלות ששייכות לתחום בריאות הנפש בצורה חד-חד ערכית. כלומר, אין פה שאלה וזה כבר מוכר. אמרתי לו, אפשר יהיה לבדוק אם באמת יש לקות למידה, ואם כן, איזו ואיזה תמיכות אפשר להגיש. יפה שעה אחת קודם. יש הפרעת קשב? או שזה סתם עודף אנרגיה? לא כל ילד שזז וקופץ הוא עם הפרעת קשב.
כי מאוד קשה להבחן הפרעות קשב, נכון?
נכון. זה דרך תשאול ודרך תצפיות, ובעיקר, נומי, כמה הילד משתף פעולה עם מי שבוחן אותו.
וכאן את אומרת, רק כאשר אני מסתכלת על כפות הידיים של הילד,
אני
יכולה
לראות. אני לוקחת את פסים, וזהו.
אז לפני שאנחנו נעמיק בתחום הזה, אני רוצה שאת תדגישי שזה לא קריאת כף יד של עתיד או דברים שיקרו לאדם, נכון? זה לא משהו שהוא, כי הרבה אנשים, כשהם שומעים על התחום הזה, גם אני בהתחלה, יש את הרושם שזה משהו שנקרא קריאת עתיד.
כן,
או עבר,
שאני איזה מחשושה כזאת.
בדיוק, מחשושה, את קוראת בלשונם.
כן, תקשיבי, וזה אחד הדברים שעיכבו את הכניסה של
הכלי.
חד משמעית זה לא, זה מבוסס על מחקרים של שנים. אני פרשתי, אני אספר אחר כך מתי פרשתי ולמה, ממשרד החינוך, מהמקצוע החשוב הזה שאהבתי אותו מאוד. זה לוקח שנים לבסס את הידע, כי צריך לעשות המון המון, מאות ואלפי מיפויים כדי להגיע למסקנה. ואם אני היום יושבת כאן כמפתחת השיטה של ההיבטים המולדים וגם הנרכשים שלמדתי אצל דוקטור אולצמן, אני חייבת לעמוד מאחורי כל מילה שלי. מדובר פה בשיטה סופר דופר, ממש מדעית, מוכחת. אני לא צריכה לראות את הילד.
אז תכף אנחנו ניתן דוגמאות מהחיים, ממה שאת גילית, וגם אפילו סיפור אישי שסיפרת לי, ואנחנו חייבים לספר את זה גם למאזינים, ככה ספוילר, ואפילו אנחנו נעשה תרגיל איתם בהמשך, שכל אחד יוכל לגלות משהו על עצמו דרך הידיים, זה גם נעשה בהמשך, אבל לפני כן, אני אשאל אותך, זה מיועד רק לילדים?
ממש לא. אני באתי, אני פה בשביל הילדים, אני אומרת, כדי לצמצם תסכולים ותקשורת לקויה בין הילד להורים שלו ולמערכת. אנחנו כולנו היינו הורים, אנחנו יודעים מה זה. יש שם המון כאב. המון כאב שהולך אחר כך לשנים אחורה וטיפולים. אבל משם זה צמח בעצם לכל אדם באשר הוא.
כן.
אחד מקהלי היעד הפופולריים יותר אצלנו במכון, זה חבר'ה שהשתחררו מהצבא.
שהשתחררו מהצבא ומה?
מה ללמוד, מה לעשות, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. ושוב, בלי לתשאל אותם, בלי מבחנים, בלי שאלונים, בלי שום דבר, רואים מה הפוטנציאל המולד.
מה כדאי ללמוד, או מה כדאי מה?
מה כדאי לי ללמוד, איפה יש לי יותר סיכוי הצלחה, באיזה מסגרת, איזה מסגרת עבודה מתאימה לי? האם מתאים לי להיות עצמאי, או שאני צריך לעבוד בתוך איזשהו ארגון מאוד מוגדר? לא כולם נולדו להיות מנהלים.
נכון.
וההפך. יש כל כך הרבה משתנים שמביאים בסוף את ההמלצה, שצריך לראות את זה, ובאמת זה כמו איזה פאזל.
אוקיי, אז אנחנו נצא לשיר ראשון, לאחר מכן את תספרי איך עשית את השינוי, ונדבר על עוד הרבה הרבה דברים מדהימים.
תודה.
אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תמיד אני מאושרת, תדע שאני פחדו שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני בית קטן, קינה לילדים, תאמין, אני מאושרת, תדע שאני לתמיד, עלינו שומר. אני
אוקיי. אז אנחנו איתכם, וריבה, ספרי לנו איך עשית את השינוי, ואיך הוא קרה ממנהלת בית ספר מוערכת למאבחנת ביומטרי.
איזה תהליך. זה תהליך, אני כבר רמזתי קודם שאני הרגשתי בתפקיד, דווקא בתפקיד הרם הזה, אחריות מאוד מאוד גדולה. והתסכול הזה שבאמת אמרתי, עבדתי, זכיתי לעבוד עם צוות נפלא של מורות, בעיקר מורות, היו גם מורים שבאו מאהבה ומאוד רצו לתת, אבל הם מרגישים שהם דורכים במקום. ויושבים בישיבות צוות ומדסקסים תלמיד, תלמידה, אומרים, אוקיי, ניסינו ככה, וניסינו ככה, וזה לא עבד, וזה... בינתיים, טק, חלפה שנה. אין, הזמן לא מחכה לאף אחד.
כן.
ואני יודעת, פה יש לי בראש את ההבנה שיכול להיות משהו אחר, שיכול באמת לזהות. אני לא אוהבת את המילה אבחון. אני אומרת, למפות. למפות את היכולות... כדי לתת את התמיכות הנכונות. אצל אחד החזותי חזק יותר, אצל השני השמיעתי חזק יותר. אוקיי, אז בוא נדע איך אנחנו מלמדים אותו בצורה אפקטיבית יותר. ופה זה סיפור אישי שלי. הייתי עושה את זה בצורה לא פורמלית, כי לא לקחתי טביעות אצבעות מאף אחד, ואני לא יכולה לקחת להסתכל על ידיים של תלמידים, תחשבו שהמנהלת קפצה, אני לא יודעת איפה. אבל חלק מהמורות ידעו שזה תחום שמרתק אותי ושאני כל הזמן מתעסקת איתו. ואחת המורות יום אחד שדווקא איתה, ישבתי איתה ודיברנו וראיתי משהו אצלה ביד, ושאלתי אותה, לא משנה, אני מעדיפה לא לפתוח את זה כאן. היא אמרה לי, מתי תעשי את זה בצורה מקצועית? אז אמרתי לה, בפנסיה, אני אצא ואני אחקור ואני אפתח ואתה, תה, 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 תה. והיא סגרה את הדלת. ואז בום טרח. פנסיה אז היה בגיל 60, לא כמו היום. ואמרתי לעצמי, ומה יהיה אם אני לא אגיע לפנסיה? כי אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה בת 58 כשהלכה לעולמה. אישה גדולה, מדהימה בתחומה, באמת... ולך תדע, גנטיקה, את יודעת.
כאילו, נפל לך פתאום הסימון?
פתאום טרח כזה, אבל זה, אי אפשר להסביר אפילו מה עבר עליי. וזהו, מאותו רגע כבר הכל היה אחרת. אמרתי, אני חייבת להכשיר את עצמי. תמיד למדתי. תמיד למדתי גם דברים שלא קשורים רק לחינוך ולמדעי הטבע וכולי. למדתי פסיכותרפיה. הרי יש יום חופשי לכולנו, פעם בשבוע, ויצאתי ללמוד. והכשרתי את עצמי בכל מיני שיטות טיפוליות וכולי, שיהיה לי בכל זאת משהו כדי להחזיק, כי ידעתי שאני פורשת הרבה לפני הזמן, אם בכלל ייתנו לי ללכת, וזה מה שקרה. כשבאתי והודעתי שאני יוצאת לשבתון אמנם, אבל אני לא חוזרת, חשבו שאני צריכה לנוח. ובאמת, ההורים, הנהגת ההורים של בית הספר, קנו לי תיק יפה כזה עם כתפיות, לכי, תטיילי, תראי עולם, תעשי... תנוחי ותחזרי אלינו. אמרתי, אני לא חוזרת. בסדר, בסדר, תנוחי, תטיילי. וזה היה כמו לקפוץ ממטוס ולקוות שיפתח מצנח.
כל שינוי כזה, במיוחד קריירה.
ממש, בלי שום תשתית כלכלית ובלי שום דבר, וזה להפסיד הרבה מהפנסיה והיה מי שאמר לי את זה.
כל הנשמות הטובות
שאומרו, את
לא תצליחי, את לא בטוחה, את יש לך מקצוע.
את תיכשלי, איך את עוזבת כזה מעמד, כזה מקום, תראי איך בית הספר פורח, קיבלתם פעמיים פרס חינוך, מה את עושה? זה היה מאוד 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 קשה, אבל אני החלטתי.
והחלטת כנראה נכון, כי את מאוד מצליחה בתחום שלך. ואני אומר שפתחת ממש מכון, אבחון,
יש
נכון?
יש מכון ובית ספר במכון, אני גם מכשירה, אני מלמדת את הידע שלי, כי אין אותו במקום אחר, בשום מקום אחר, בצורה הזאת, וצריך להשאיר פה עוד אנשים שיעשו את העבודה.
בוודאי. אז בואי ניגע דווקא בדוגמאות, כי אני חושבת שאין כמו דוגמאות וסיפורים כדי להסביר, כי אנחנו לא יכולים עכשיו להראות ידיים או להסביר יותר לעומק, אבל דרך הסיפורים, וסיפרת לי על המקרה של הסטודנט. בואי ספרי לנו את המקרה של הסטודנט, שזה בעיניי מקסים.
אחד מהמקרים, באמת, דווקא כשפתחנו את המכון, הגיע אליי בחור שכבר נרשם, נרשם לאוניברסיטה בבאר שבע, התקבל. חברה שלו החליטה להצטרף אליו, גם היא התקבלה והחליטה ללמוד שם, שכרו דירה.
נרשמו לתחום של?
לתחום, הוא נרשם להנדסה, הנדסת מכונות.
הנדסה.
ואני לא יודעת, אני לא מכירה הרי, איך קוראים לך זכר נקבה, שזה גם לא תמיד סגור הנושא הזה, ותאריך לידה לדעת, תדעת, פחות או יותר.
זאת אומרת, שאת מקבלת תבחון, את מבקשת את צילום כפות הידיים, שם תאריך לידה. עכשיו, יכול להיות דניאל בן, דניאל בת, את אפילו לא יודעת אם זה זכר או נקבה.
כן, אבל מגיע בחור, מגיע בחורה, מגיע ילד, זה לא משנה. אני צריכה את הפרטים, את יודעת, להתקשרות, כתובת מייל, טלפון של ההורים, אם זה קטין, טלפון שלך, כי יש בינינו איזשהו קשר.
ואז את עושה אבחון.
ואז אני לוקחת טביעות אצבעות, לוקחת טביעות ידיים, לוקחת טביעות מכפות הרגליים, כפי שאמרתי. אני בודקת גם את המבנה הצורני של כף היד, יש שם המון פרמטרים שצריכים להילקח בחשבון, כי זה היבטים נרכשים. ואז אני יושבת מולו ואני מתחילה לזמר. תראה, אתה ככה וככה, וזה ככה וככה. אני מניחה שהנה, אתמול הייתי עם אישה שהיא בערך בגילי. אתמול בערב.
קופצת עכשיו לנושא אחר.
כן, לא ואני אומרת לה, אני מניחה שהתחום של המתמטיקה לא היה פשוט ביסודי שלך. עכשיו אני חוזרת חזרה אל הסטודנט. כי רואים את הדברים האלה.
זאת אומרת, את יכולה לראות אם מישהו יכול להיות טוב במתמטיקה, או יהיה לו קשה במתמטיקה.
נכון.
וזה רק
ואני
מתיות
גם
ידיים.
עושה הבחנה מבדלת בין חשבון לבין מתמטיקה. כי עד כיתה ו' אנחנו לומדים חשבון, ארבע פעולות חשבון. Mm-hmm. חיבור, חיסור, כפל חילוק עם כל המשמעויות שלו. מכיתה ז' אנחנו מתחילים כבר את האלגברה. אנחנו מתחילים כבר דברים מופשטים יותר. וגיאומטריה שמסתבר שכל חלק כזה, כל פרק כזה, חלק אחר במוח אחראי לו. זה לא שהכל ממוקד במקום אחד. והבחור הזה נרשם להנדסה ואני לא ידעתי את זה, ואני מתארת לו ומתארת את מבנה האישיות שלו. ואז לקראת הסוף שכבר פרסתי את כל ההיבטים של האישיות שלו והיכולות שלו, אני אוספת, אני תמיד, אני גם אוהבת לבשל. אז אני אומרת, יש לי פה מדף דמיוני, ואני שמה כאן את כל המצרכים שיש לך, ואז נראה איזה תבשיל אני יכולה לעשות מזה. את יודעת, כמו במאסטר שאומרים, כן. זה מה שיש לכם, תבשלו.
עם היכולות שלך, מה אתה יכול
מה
ללמוד?
מה המקסימום שאפשר להפיק מזה? ואז אמרתי לו שאני חושבת שהוא אדם מאוד סוציאלי ומאוד חברתי, והוא מנהיג. ואני חושבת שהוא צריך ללמוד ממשל ומדעי המדינה, פוליטיקה, ממשל, מדעי המדינה. אנחנו צריכים אנשים כמוך, אני חשבתי כאילו. ואתה יכול לעשות את זה גם דו חוגי וללמוד משפטים, רק כדי להגן את כל הנושא החוקתי וכולי. ובעודי מדברת, אני רואה איך הבחור מתיישר בקורסה, כאילו שהשקעתי אותו ודישנתי אותו. והוא אומר, תקשיבי, זה מצמרר אותי, זה כל כך מתאים לי, אני כל כך רוצה, אבל אני לא אוכל לעשות את זה. שאלתי אותו, למה? הוא אמר, כי כבר נרשמתי, ואז הוא מספר לי שהוא נרשם ללימודי הנדסה. ואמרתי לו, תשמע, אתה כל כך תחרותי ומשימתי, שיכול להיות שתעבור את הלימודים עוד איכשהו, אבל אתה תאכל חצץ ומסמרים כל יום. וכשיש כזו, כזה מאמץ, וזה לא בא בטבעי, זה לא זורם, לא אוהבים את זה.
זו השאלה, אם לא כשהוא יסיים את הלימודים, הוא יאהב את המקצוע, ואת אומרת...
תוך כדי אפילו, וזה עונש, זה כבר לא חוויה סטודנטיאלית, כיפית, אני גם נהנה ממה שאני לומד, ואני כבר בונה חלומות לעתיד, מה אני הולך לעשות, אלא זה מין... יאוש נכון. כזה. ואמרתי לו, תלך הביתה, אני מקליטה את הפגישות האלה. מאוד חשוב לחזור ולהזין להם כמה פעמים. תאזין להקלטה, תעשה את החושבים שלך, תן גם להורים להזין להקלטה. למרות שהיו שם דברים מאוד אישיים. ואם יהיה צורך, אני מוכנה אפילו להגיע עד אליכם, זה רחוק, הרבה יותר רחוק מאיפה שאני נמצאת, ולדבר איתם. ככה. יומיים אחרי זה קיבלתי זר פרחים.
וואו. כי מה הוא עשה?
אמא שלו כתבה לי, הצלת לי את הילד.
הצלת לי את הילד.
כן. את יודעת, אנחנו ההורים, יש לנו חלומות לגבי הילדים שלנו. אני יכולה להעיד גם על עצמי. ואבא שלו מהנדס, עם חברת הנדסה מאוד מאוד יפה וגדולה. והוא רצה בן ממשיך.
כמובן.
וכמה אנחנו רוצים לרצות את ההורים שלנו. ויש את העיוורון הזה שלנו כהורים הרבה פעמים, שקשה לנו לראות דברים שלא בא לנו לראות. וזה מה שקרה במקרה הזה.
אז זה באמת סיפור של, שגם נגמר בווין-ווין, ההורים מרוצים, הילד מרוצה, אני מקווה שגם
לא
למד.
לא רק זה, אחרי זה הכרתי כבר את כל הסניפים של המשפחה, כי הוא דיבר, הוא את יודעת, זה תמיד מפה לאוזן. תרשי לי, אני אתן לך עוד דוגמה, שתוך כדי סיפור, היא עלתה לי שהגיע אליי מישהו להבחון, או מיפוי, שאני רוצה לדייק יותר במילה הזאת, הוא אמר לי, תשמעי, אני סיימתי תואר שני בכלכלה, בהצטיינות. אני כותב קורות חיים, כי לא נעים לי מההורים שלי, שמימנו גם את התואר הראשון והשני. אני מתפלל שלא יזמינו אותי לרעיון. שלחתי אותו למכון הטכנולוגי ללמוד עיצוב תעשייתי.
וואו. תראי איזה הבדל.
כן.
מחלות נפש, אפשר לראות מחלות
אפשר
נפש?
אפשר לראות חלק מהמחלות או תסמונות או דברים שהם גבוליים. אני לא פסיכיאטרית, אני לא מתיימרת, אבל כשאני רואה, אני מפנה לפסיכיאטר.
עכשיו, יש לך גם סיפור אישי. אני שמעתי את הסיפור ושאלתי אותך אם את תהיה מוכנה לחשוף אותו בפני המאזינים, ואמרת לי כן, ויש לך גם אישור.
כן,
אז בואי נשמע, כי זה באמת סיפור מאוד מאוד מעניין, שאפשר ללמוד גם עלינו כהורים, את מדברת עלינו כהורים, כמה פעמים אנחנו לא רואים את מה שקרוב אלינו, ואיך לפעמים...
כן, זה לגמרי, הנה. את רואה?
כן.
אני אדם אנושי לחלוטין ואימא לכל דבר. אין ספק שלמדתי המון על הילדים שלי, הביולוגים, אני מדברת, כי יש לי גם כאלה שהם לא, כשעשיתי להם את המיפוי. זה היה דרמטי מה שהבנתי, לגבי כל אחד ואחת מהם. אחת הבנות שלי, מוכשרת ברמות על, באמת סופר אינטליגנטית, מהיום שהיא נולדה, היא הייתה באמת תגלית כזאת. ואהובה, ואהודה על כולם, במעון, בגן, בזה. בגיל 9 חודשים היא כבר הלכה, מה זה הלכה? רצה. עשתה דברים שבאמת, כאילו, לא מצופה בכלל מילד שאין מבחינה מוטורית וורבלית, ומה שאת רוצה. דווקא בגיל ההתבגרות התחילו להיות מין קשיים כאלה, לכאורה לימודיים. אוקיי, אז מה עושים? הולכים לעשות אבחון. אז אמא עוד לא, אין לה את הכלי. והלכנו למכון פסיכודידקטי ועשינו את האבחון, ואוקיי, יש לה הפרעת קשב. אוקיי, ביג דיל. כאילו, למי אין? זה overrated הנושא הזה של הפרעת קשב. יש לי על זה תוכנית של מה אפשר לעשות. אוקיי, אז הפרעת קשב, ואז אולי נלמד בבית ספר כזה, ונלמד בבית ספר כזה, ויותר עם אומנות, ויותר עם...
תרופתי.
לא שגרתי.
ותרופתי?
לא דובר על תרופות, היא גם מאוד דעתנית, ובשום אופן היא לא רצה לקחת תרופות, וכו' וכו'. והיא התגייסה, והיא עשתה שירות מאוד משמעותי בצבא, והשתחרה מהצבא, ונסעה לחול. כשחזרה מהטיול הגדול, אחרי איזה שנה, היא לבד הלכה לקופת חולים, לעשות שוב אבחון, אבחון טובה, כי רצתה לשפץ כמה ציונים בבגרויות שהיו לה, ובאמת...
רגע, המאזינים לא יודעים, טובה זה מבחן לאבחון קשב וריכוז, כן, נכון?
כן, נו, עושים איזשהו מקל, מבחן.
הוא נותן הקלות.
לא, הוא פשוט, אם צריך רטלין או לא צריך רטלין.
אוקיי.
כלומר, הילד או מי שגם המבוגר, כי היא כבר הייתה בת 20 פלוס, עושים משימות מול המחשב.
נכון.
בלי תרופה. ואז לוקחים את התרופה, וכמה שעות לאחר מכן חוזרים על פחות או יותר אותו מבחן, ואז רואים את הפערים. ובאמת יצא שהיא שוב הפרעת קשב, ואז היא לבד החליטה לקחת את זה, ועשתה. הלכה ולמדה, למדה קולנוע ולמדה תקשורת חזותית, ולמדה פה ועשתה פה ועבדה פה. וכל הזמן היה שם משהו שלא הבנתי, בלי להיכנס עכשיו לרזולוציות מאוד עמוקות. עכשיו, היות ובאמת יש לה כף יד מאוד מעניינת גם מבחינת הקווים, אפרופו הפרעת הקשב, ויש לי אישור ממנה להראות את הכף יד הזאת, אז אני לימדתי, ולימדתי בזום, כי זוכרת קורונה, שמורונה וכל הדברים האלה, וזה בהגדלה על כל המסך, ואני עם הסמן וגם מציירת על כן? את כל מה שאני רוצה להסביר, ותוך כדי דיבור, פתאום אני רואה שתי תביעות, לא קווים, בכף היד שלה, שאני עמומה, כי הרי נולדים עם זה. מה? איך לא ראיתי את זה עד עכשיו?
זאת אומרת, את רואה את התמונה, מרצה על זה, מלמדת,
כן, אבל ולא... מה שנמצא מתחת לקווים, לא שמדברים ראית. על ערוצי חשיבה, כאילו לא רציתי לראות, אין לי הסבר. זה כמו שאבא לא רצה לראות שהבן שלו לא מתאים ללימודי הנדסה.
תחום העיוורון, איזה משהו...
זה נקודת העיוורון של ההורים, והנה אני מצאתי את שלי. וזהו, כבר החיים שלי... עכשיו, איך אני באה ואיך אני אומרת? ואיך אני מדברת איתה? כי יש פה איזושהי תסמונת...
תכף את תגידי למאזינים גם מה גילית, אבל את באותו רגע את נאטמת, כי את לא יודעת עכשיו, תגידי לבת שלך מה ראית באבחון?
אני רוצה לדעת איך לתווך את המידע הזה. בוא נאמר שאם היא הייתה לקוחה שמגיעה למכון, ואנחנו עושים לה את המיפוי, ואנחנו רואים את שני האזורים האלה, אנחנו חד משמעית אומרים שיש פה אפשרות בסבירות מאוד מאוד גבוהה, שמדובר שהיא על הרצף, כמו אספרגר.
רצף האוטיסטי ברמה הגבוהה שלו.
ברמה הגבוהה, כן, כי סופר תקשורתית וזה. יתרה מכך, אנחנו יודעים שיש הבדל מהותי בהתנהגות של בנים ובנות. זה לא אותו דבר, את הבנים קל מאוד לזהות. את הבנות ממש לא, הן טריקיות. ולכן יש תת אבחון אצל בנות.
ואת גילית דרך
דרך התמונה
שהבת שלך על הספקטרום? ברמה הגבוהה, ועכשיו צריכה ללכת ולומר לה מה ראית.
כן, ובהליכה לים ששתינו מאוד אוהבות, פתחתי את הנושא הזה, והייתה התרגשות מאוד גדולה.
כי
ושוב,
הבינה,
אני מדברת
כי
הבינה על פתאום. בחורה סופר אינטליגנטית.
כספרגרם.
היא מדהימה, כן. אי אפשר לתאר בכלל את היכולות שלה. והיא הייתה מאוד בעיניי ואמרה, וואו, אמא, תודה, עכשיו אני רגועה.
וואו.
אני הרגשתי שאני כזאת.
אבל לא היה לה את ה...
אף אחד לא נתן לה את האוקיי. אז אם אני לא זה, אז מה אני? ומאז יש שקט. הקפיצה ההתפתחותית ברמה האישית והמקצועית שהיא עשתה מהרגע שהיא ידעה עד היום היא מדהימה. כי איך ספור... אנחנו אומרים, חנוך לנער על פי דרכו, mm-hmm. אבל קודם כל בוא נדע מהי דרכו.
זה כבר חצי מהדרך.
עכשיו תביני, היום, התינוקת שלי היום היא בת 40. Mm-hmm. אנחנו, זה לא משנה באיזה גיל, זה אף פעם לא מאוחר.
אני מסכימה. אז תראי מה נעשה. אנחנו נצא לשיר, ולאחר מכן אתם המאזינים והמאזינות, תוכלו להבחן את עצמכם באיזשהו טיפ, שריבה תיתן לכם. אז בואו נצא לשיר, תישארו איתי.
שבעים שנה במכונית אני נוסע ומביט על מה היה ומה נהיה ואך נפשי עוד המיה מהמצדה של הזיכות ירושלים בסליחות מחוב
בשדות של תל אביב. אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל. או היום ילדי אותי שואל, מה הסיפור של ישראל? כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות. שבט אחים ואחיות,
יחד נדודים בתוך תרמית געגועים. אדם ונוף מולדתו, חורת כלבים בכף ידו, בין התפילות לנדרים
וחוד פרדס של הדרים.
ובעיניה של אמי
תמיד אמצא את מקומי, הגיטר מתנגן ניגון עתיק שמחבר.
כאן זה
כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו השורשים, ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט אחים ואחיות.
אוקיי, שבט אחים ואחיות, ואנחנו כאן עם ריבה, והבטחנו לפני שיצאנו להפסקה, שאנחנו קצת ניתן טיפים למאזינים על הידיים שלהם שם בבית.
כן, בואי. זה מאוד קשה בצורה כזאת, אבל חשבתי על משהו. שוב, אני חוזרת לימי בית הספר שלי, וישבנו בישיבות בין מקצועיות, ואני זוכרת, הייתה לי יועצת מדהימה, שהייתה יד ימיני או שמאלי, כן, היא שמאלית, אבל זה לא משנה. ויום אחד היא שאלה אותי, תגידי, איך ההורים נכנסים אליך ככה? כי הזמנת אותם, והם כבר כועסים, והם מתכננים כבר את הנקמות וזה, והם יוצאים well done. מה, איך את עושה את זה? אז אמרתי לה, אני מסתכלת על כפות הידיים, ככה מרחוק, ואני מנסה לזהות אם אני רואה שם אצבעות ארוכות, או אצבעות קצרות.
אוקיי.
Okay. כי האצבעות קצרות הן חסרות סבלנות. Okay. ואז אני יודעת שאני צריכה ישר להתחיל מהשורה התחתונה, ואז לשאול אותם, יש לכם סבלנות לשמוע איך הגעתי למסקנה הזאת? וההפך, אם האצבעות הן ארוכות וגרומות כאלה, ויש להם מפרקים מאוד מפותחים, אני חייבת לפתוח את הקלסר ולהראות להם את כל הסאגה.
הם רוצים הוכחה, הם רוצים לדעת.
הם צריכים לרדת לפרטים ולהבין דבר מתוך דבר ולעשות ההיקשים, ועכשיו הנה השורה התחתונה.
זאת אומרת, את אומרת, אצבעות קצרות, אנשים חסרי סבלנות רוצים את הנקודה, תגידי לי מה.
אין להם סבלנות לפרטים, כמו תינוק. תינוק יש לה אצבעות קצרות. עכשיו, איך תדעו אם יש לכם אצבעות קצרות או ארוכות?
נכון.
אז בואו אני אסביר לכם. תמדדו את האמה. האמה שלנו...
האמה זה האצבע השלישית, האמצעית.
האמצעית, בדיוק. יש אגודל, אצבע ואמה. תמדדו את האמה שלכם, ותמדדו את כף היד. אם האמה נכנסת באורכה 80% ויותר... לתוך כף היד.
כן.
זה אצבעות ארוכות.
ואם זה מחצית?
ואם זה פחות,
מעניין.
75 ומטה, אז זה אצבעות קצרות.
מקסים.
עכשיו, זה פרט קטן, 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 אבל זה מאוד מאוד חשוב.
כן.
מאוד מאוד חשוב.
אז אפשר לדעת אם האדם יש לו סבלנות, או הוא צריך את הפרטים כדי לדעת.
עכשיו, תחשבי שאת רוצה לקבל לעבודה מישהו שהוא מבקר איכות.
כן.
את מי תקחי לעבודה? את בעל האצבעות הקצרות?
ארוכות כמובן.
אוקיי.
הוא עומד ורואה ובודק את הפרטים.
שהוא בודק כל פרט, נודניק, עד הסוף.
מה אמרת לגבי ה...
ציפורניים?
ציפורניים.
ציפורניים ממיתים בערכם. חושבים
ממיתים.
שזה רק ליופי.
נכון.
וזה לא. אין לנו שום איבר בגוף מיותר. למעט התוספתן ש...
שאומרים שהוא כן.
הוא התנוון, הוא התנוון והוא כבר לא עושה את העבודה שלו. לציפורניים יש משמעות מאוד מאוד גדולה. הם בעצם כמו צלחות לוויין או רדאר שקולטות כל מיני דברים מהעולם המציאותי. ולכן כדאי שהן תהיינה גלויות. וכשאנחנו מורחות עליהן לק, שלא לדבר על בנייה,
ג'ל ופלסטיקים.
כן, הבניית פלסטיקים וכל הדברים האלה, אנחנו חוסמות. ולכן, נכון, זה אסתטי וזה נוח, כי זה לא מתקלף כמו לק רגיל וכו'.
כן, אני רואה שגם את...
אז אני עשיתי לאחרונה בעקבות משהו שעברתי, בריאותי, אבל בדרך כלל מי שמכיר אותי, יש לי ציפורניים ארוכות.
אפילו לק את אומרת שזה חוסם?
לק זה פחות.
פחות, הג'ל יותר.
אבל הג'ל... תראי, הג'ל נוח. עכשיו, יש ג'ל נושם, שאני לא עושה פה פרסומת לחברות, אז אם כבר ג'ל, אז לעשות ג'ל שנושם, ופעם ברבעון לעשות הפסקה לחודש.
לתת לאוויר ולמגע.
לתת לציפורניים לנשום, זה מאוד 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 חשוב. ואלה שהציפורניים שלהם אכולות, והם כוססים אותם עד חורמה, קודם כל זה מעיד על משהו במבנה האישיות, שאני לא אכנס אליו כאן ועכשיו. אנחנו יודעים שזה הרגל שמאוד קשה להיפטר ממנו.
נכון.
אבל הוא רק מקשה, ואני כן יכולה לומר שככל שהתופעה הזאת עמוקה יותר, תרתי משמע, החרדות של אותו אדם עם הציפורניים הכסוסות, עולות.
זאת אומרת
זה מגביר חרדה.
שיש קשר.
יש קורלציה, ולכן חשוב לשמור על הציפורן בשלמותה.
כן. דיברת גם על הרגליים, על כפות הרגליים, כי על זה אנחנו בדרך כלל לא מדברים, על כפות הרגליים.
אני מחפשת כל אזור שהוא מנטר לי את האזורים במוח.
מה הקשר של הרגליים?
גם כי, כי הם גם, הגפיים נוצרים באותו שלב, וגם שם יש תביעות. והתביעות האלה נותנות לנו אינפורמציה שכפות הידיים לא נותנות.
מאיזה
כמו סוג? למשל, כמו למשל, איזה סדר יום את צריכה? מה רמות האנרגיה? הטבעיות שלך. לא לכולנו יש את אותו אורך רוח, נקרא לזה ככה. יש אנשים שמספיקות להם 3-4 שעות שינה ביממה. והם תפקודיים, חבל הזמן, תפקודיים אני מדברת קוגניטיבית.
וכל זה את רואה מהרגליים ומהכפות הרגליים.
ויש כאלה שצריכים 6 שעות שינה ביממה, ויש כאלה ש8 שעות ביממה.
כן.
זה מאוד קריטי גם לנושא של עבודה. הנה עוד סיפור על בחורה מדהימה שנרשמה ללימודי רפואה, מתאימה מבחינת יכולות וכישורי הכל, למעט דבר אחד. אני לא בטוחה שהיא תוכל להחזיק מעמד בתורנויות, במשמרות.
כי מה?
עשתה מינה שלה חלשה. ותוך זמן לא רב, היא תקבל התמוטטות עצבים. חד משמעית. דיברנו על זה, פתחתי את זה.
כן.
אמרתי לה, את לא תעמדי בתורנויות, את יודעת שאת צריכה הרבה שעות שינה. את פרפקט, יכולה להיות חירורגית מעולה. עד הרגע שבו נגמרת לך הסוללה.
אז בואי ניקח את זה גם לכמה מילים, כי אין לנו עוד הרבה זמן, לגיל השלישי, לאנשים המבוגרים. כי דיברנו על ילדים, על נוער. בואי ניקח ונדבר קצת על הגיל היותר בוגר.
על החברות שלי.
אוקיי.
כן, גם אני בגיל הזה.
ומה ההבחון הזה יכול לתרום?
מה המיפוי הזה יכול לתרום? שני חלקים. דרך אגב, הטרנד הזה של פורשים ממקומות עבודה,
כן.
הולך וגדל, אני פוגשת יותר ויותר אנשים בני 60 פלוס, שעזבו מקומות עבודה, סיימו, יצאו לפנסיה, ואומרים, אוקיי, מה עכשיו? מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? הם מבינים שיש להם עוד 20, 30, אולי אפילו יותר שנים של אפקטיביות, והם רוצים להרגיש משמעותיים. ואז הם מגיעים אלינו, כדי שאנחנו נוכל באמת להציע להם משהו בקצב אחר, את יודעת, בגישה אחרת, אבל איפה הם יכולים להוציא יכולות שלא באו לידי ביטוי, כי הרבה מאוד מהם, במיוחד אם אני חושבת, זה הדור שלי,
כן.
הלכו בתלם בלי לחשוב.
כמו שאמרת, ההורים כיוונו,
כן.
החיים כיוונו.
עבודה עם פנסיה ופרקטיקה עכשווית וזה. Mm-hmm. וגם לא היו עוד כל מיני דברים, מקצועות שלא היו, וחלק מהמקצועות כבר לא יהיו. בואי נחשוב גם על זה. אז זה דבר אחד שהם מקבלים. ודבר שני, זה סוג של התפייסות עם ההיסטוריה שלהם.
כן.
למה התנהלתי כמו שהתנהלתי? בלי רגשות אשם. בלי אוף איזה מטומטמת הייתי. אני מדברת על ביטויים שאני שומעת.
כי היום חיים, האריכות החיים גם...
אבל לא, כי זה התאים לך.
כן.
האסטרטגיה שפעלת על פיה באופן לא מודע...
תיקון, לעשות תיקון.
היא זאת... שהתאימה לך.
כן.
היום את מתפקחת.
כן,
וזה להתפייס עם עברי.
מסכימה איתך. תגידי, ריבה, אנחנו ממש ממש לסיום, אם היית רוצה מסר אחד לבחור ולהעביר למאזינים, מה הוא היה?
וואו. אני חוזרת לעולם הילדים והחברה הצעירים. אם אתם יכולים לקבל ווייז עבור הילדים שלכם או הנכדים שלכם, אל תפספסו את ההזדמנות. לא לחכות לבעיות או לקשיים שיצוצו. תזכרו, ילדים לא מספרים הכל, הם רוצים לרצות אותנו. הם רוצים להראות שהם מוצלחים, והם מוצלחים בדרכם שלהם, כן? תעשו את המיפוי הזה, זה מיפוי שעושים פעם בחיים.
אוקיי. מסר, חתיכת מסר.
כן, כן, ידע זה כוח.
אני מסכימה איתך. אז ריבה יקרה, באמת, תודה שפתחת לנו צוהר לעולם מרתק, שמזכיר לנו כמה כל אחד ואחד מאיתנו הוא ייחודי, הוא שונה, ועם פוטנציאל אדיר שמחכה להתגלות. מאזינות ומאזינים, התוכנית שלנו באה לסיום, כמו בכל תוכנית. קודם כל, להגיד באמת תודה לריבה על שפתחת בפנינו את הצוהר הזה. וכמו בכל תוכנית, אנחנו נזכיר את האחים והאחיות שלנו, החטופים, שם בעזה, בתקווה ובתפילה שיחזרו כולם.
אמן.
וגם חיילי צהל ש...
ישובו לבתיהם ולחיים הרגילים שלהם.
בדיוק. תודה רבה שהייתם איתנו, מאזינות ומאזינים בשיחה החשובה הזאת. אם אתם מצאתם ערך בשיחה, נתרמתם, אתם חושבים שזה מעניין, יכול לעניין עוד מישהו? עתק, עדבק, תשלחו. לעשות טוב בעולם זה תמיד טוב. תודה לאחד שלי, חייקה, שנמצא שם. תודה לכם. אני נעמי חייקה, להתראות בתוכנית הבאה. תודה.
הלב שלי נקרא לשניים. מה שלא ראתה שפחה למים כמו סופה מן הים עולה כמו תופעה של מרים פועל ואין תרופה בעולם הלב שלי מרים ידיים כבר מועד לא עומד על הרגליים שבר כלי שאין בו כבר מה והשמיים הם לי חומה חבור בתוך הים ביבשה ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול לזכך את החול לרכך בי הכל ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי משכך כל כאב שבי מרפא את הלב חציו השם וחציו לשם שמיים כמו סופה מן הים עולה כמו תופעה של מרים פועל ואין תרופה בעולם ללב ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור לזכך את החול לרכך בי הכל את לב שלי משכך כל כך שבי שמציק לצור ואין ציר שיצק לצור רק אני מול ים שלם ולב שבור ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור לזכך את החול לרכך בי הכל את ללב שלי משכך כל כאב שבי מרפא את הלב ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור לזכך את החול לקדש בי הכל
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים.